ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עוסקים במדינת ישראל. אני רוצה להתחבר שוב פעם לרעיון. הרעיון של הרב זצ"ל זה שעם ישראל יש לו תפקיד מיוחד בעולם. זה כתפיחה לתוך כל המאמר הזה, שזה יעסוק בידי האלוקית והידי הלאומית בישראל, ואיך היא התגלגלה בכל ההיסטוריה ומה העתיד שלה. קודם מגדיר בהתחלה מהו היעד, מהו היעד בעצם של עם ישראל. והיעד של עם ישראל בעצם זה לקרוא בשם השם. לקרוא בשם השם פירוש הדבר להביא את העולם כולו לאמונה בקדוש ברוך הוא, למצב מתוקן, להביא את האנושות למצב שיתעצם מסבר של צרות רוחניות וצרות גשמיות. זאת אומרת שיהיה הצלחה להצליח בזה את האדם כולו, את כל האנושות. ואז הוא לימד את המקרא, סליחה שאני חוזר פעם שנייה על זה, מותר, למילואה של שאיפה זו. בואו, ככה אני רוצה להתנתק כבר מהדבר הזה, אפשר לעסוק בזה עד סוף החורף, אבל עושים את הרבה מאמר. למילואה בפרק ב' בידיה, פרק ב' מהלך הידיעות, למילואה של שאיפה זו. מה השאיפה? השאיפה היא לתקן את העולם במלכות שדי. זאת ההגדרה שנמרה כאן בשיעור, ההגדרה נכונה. איך עושים את זה? למילואה של השאיפה הזאת של תיקון האנושות ברוח הידיעה האלוהית או באור הידיעה האלוהית, צריך דווקא שציבור זה שאמור להביא את העולם ליעד הזה, וזהו עם ישראל, יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית חברתית, לא משרד הרווחה, וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית. חייבים עם ככל העמים. נא לנו מלך, אומרים עם ישראל לשמואל הנביא, אשר אם לא חלינו ככל העמים. יש דדים ממלכתיים שווים במושג של עם ישראל לבין כל העולם.
אבל אנחנו רואים שכאילו יש להם איזה התנגדות מסוימת, גם ששמואל כועס עליהם שהם רוצים את הדבר הזה.
בסדר,
נכון. את העניין של המלך.
אוקיי, אז אתה רוצה לדבר על הנושא של הממלכה שם, אבל אני אומר, מופיע שם המוטיב ככל העמים. יש ראשונים שאומרים שזו הסיבה ששמואל כועס עליהם, אבל בואו, ברשותך לא ניכנס כעת לשם. אני אומר, יש צד כזה של ככל העמים. והצד הזה של ככל העמים, זה מדינה עם כיסא ממלכה לאומית. ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבוא, אני רואה את זה, שעם ישראל יהיה באמת בשיא הפיתוחים האנושיים, התרבותיים, החברתיים. הוא יוקיע, הוא יוקיע דברים לא ישרים מתוכו. היום מבקר המדינה הוקיע איזה גוף במדינה ענק בצורה נוראית. וזה תהליך של תיקון. תהליך של תיקון שזה מבחינה מסוימת של אור לגויים של חברה מתוקנת. כמובן שעל גבי זה צריך את המימד של הרוח שצריך להיות. יש לנו, יש לנו פה שאלה של שמואל, שהוא אומר, כן, אבל לא רואים את זה בפועל. שאלתי לפני שני שיעורים. והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה. האידאה האלוהית מושלת באותה מדינה, מסגרת מדינית ולאומית. מה זה מושלת? זה שלטון. הוא מחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. לא סתם שיש עם מתוקן, אלא עם מתוקן באור האידאה האלוהית. היינו, אם נפרוט את זה, זה תורה ומצוות. אבל ברעיון הגדול, זה אידאה אלוקית. זה הדרך שהשם רוצה מאיתנו בעולם. ואם נגיד, האם זה דרך כדי שבוך רוצה מכל העולם לקיים תריה? לא. זה נכון לעם ישראל. לעולם זה משהו אחר. אבל האידאה האלוהית מושלת שם ומחיה את העם ואת הארץ. ומאור חייה, למען דעת, מה היעד? ראינו בשבוע שעבר קטע בעמוד נון באורות. בצילום שקיבלתם שבוע שעבר, נכון? אני נשאר עוד אחד או שניים, נכון? זה למד נעמד היום ומתוך הספר. נעניתי גם זה פעם, יש עוד מקיבי שבוע שבר, לא החזרתם את הדפים, סימן שצריך יש את הדפים הבאים כבר. אז פה ראינו קטע מסוים באורות, שמה? בעמוד נון הוא אומר, אבל לא נחזור לזה, והוא אומר, יש בעולם חסידים, זה נמצא בצילום לפניכם, פילוסופים, אנשי קודש ושם אלוהים, אבל זה לא היעד. היעד הוא יהיה עם שיורד את הדרך לכל העולם. וזה עם שלם, למען דעת שלא רק יחידים חכמים ומצוינים, חסידים ונזירים, אנשי קודש חיים באור הידיעה האלוהית. הרמב״ם אומר, חסידי אומות העולם יש להם חלק גדולה מהדה. זה יש דבר כזה גם בגויים שחיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. אנחנו רוצים להראות, אנחנו צריכים לחנך עכשיו את צרפת להיות עם אלוקי. איך לחנך את צרפת ואת אמריקה להיות עם אלוהי שמאמין בהשם אחד? עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות, מנרום האינטליגנציה האומנותית, זאת אומרת יכול להיות בשיא החכמים, אינני יודע לפרש את המילה הזאת כאן פרושית, אני לא יודע להסביר אותה פרושית, אני לא יודע מה הוא התכוון, המשכלת, אלא משום פרושים, האינטליגנציה, הפרושים, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות הסוציאליות, פוליטיות, אקונומיות, אקונומיות זה כלכליות, ועד הפרולטריון המעמד הנמוך לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. סוף סוף הגענו לסוף הפסקה. זהו בעצם היעד, ולשם היעד הזה שיחנך את העולם שכל צרפת מהמעמד הגבוה שבה של החכמים ועד בסורבון ועד פשוטי עם וכאן החומר בעם ישראל, ודאי, בעם ישראל, כולם יראו שאפשר לחיות בלי שום קשר לרמת התלמיד חכם שבך, בלי שום קשר להיקף הידיעות שלך בתורה, בלי שום קשר למקצוע שיש לך, אפשר לחיות חיים באור השם ולהיות מאושרים. זהו היעד. היעד להביא את העולם לדבר הזה, זה דרך מסגרת מדינית. פה הוויכוח הגדול עם העולם שמגדיר את עצמו כעולם החרדי. פה הוויכוח הגדול. אנחנו רוצים להביא את העולם לתיקון, ואין דרך אחרת אלא ככה. לשם כך, צילמנו, בואו קודם את הדפים שחילקנו עכשיו, קטע חשוב מאוד מאוד, מפורסם מאוד. אני רוצה שאימד אותם ביחד. זה באורות עמוד צילום לפניכם. בעמוד קוף סמך, מי שמסתכל בספר, קטע ש... תאים על מי שבחור ישיבה שלא מכיר את הקטע הזה, אבל כמה יש הרבה מה לעשות, זה חינוך איתי לאט לאט. הקטע הזה אומר כך, הנושא כאן, חלק אחרון באורות, באורות ישראל, והפרק הזה הוא עוסק בלאומיות ישראל. סיב זין אומר כך, אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה שנשארו המוני האידאות שנטרת את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה זה מדינה? ומה זה צריך להיות מדינת ישראל בעצם? מהו היעד? מהו היעד? כאן אפשר לפתח את הדיון בין היעד לבין מה שקורה בשטח שאתה שאלת לפני פעמיים. אין המדינה העושר יותר, העושר העליון של האדם. מדינה זה לא דבר מוכרח. מה רוצים להשיג? אם ישאלו את הקונגרס של ארצות הברית, מה אתם רוצים להשיג ב-51 מדינות או כמה שיש לכם במדינות? מה אתם רוצים להשיג שם? מה הם יגידו? דניאל, מה הם יגידו, אתה חושב? מה הם יגידו?
יכולים
להגיד, עצמאות, שיהיה טוב, שלום. שיחלו תרנגול עודו בארבע בג'ולי. מה הם רוצים להשיג?
כוח שמעניין חברה.
עצמאות, ביטחון, מדכאון כאלה, אנשים.
אכפת לו בעצמאות.
עדיף להיות בימי הביניים.
אז נגיע לעשות ימי הביניים.
ברגע שיש דמוקרטיה, יש כוח. ברגע שיש קבוצה גדולה שיש לה דעה מסוימת, יש להם הרבה כוח.
המטרה היא כוח.
בסופו של דבר כך מביא חיים יותר טובים, חיים יותר נוחים.
בואו נתחיל יותר קצת. למה יקום גרעין בישיבה ויגיד אנחנו רוצים להקים, נתחיל יותר נמוך, רוצים להקים יישוב של בוגרי ישיבת הכותל? למה הם יקימו את זה?
בתי מטרות משותפות.
יפה, מטרות משותפות. יש לנו מטרה משותפת, אנחנו חושבים שאנחנו מתאימים אחד לשני, רוצים לגור ביחד כדי לקיים את הדברים שאנחנו מאמינים בהם. מה מאמינים? אז בואו ניקח קיבוץ. אנחנו מאמינים שצריכים שקט מארבע אחרי הצהריים למשפחה, שזה כולם עובדים עד ארבע, וארבע אפשר ללכת ללמוד תורה, חזון תורה ועבודה בקיבוץ. נהדר, מדינה נהדרת. בואו נקרא לזה חברת אחריות משותפת. זה מה שקורה לזה פה. זה ניתן לאמר שזה לא עושר עליון במדינה רגילה. שמה? מה זה מדינה? פה שאלתי עכשיו אתכם, כולכם אמרתם תשובות נכונות. שאינה עולה לערב יותר גדול, מדינה במהות הרגילה שלה. זה לא יותר גדול מחברת אחריות גדולה. חברת אחריות שכולם אחראים אחד לשני. אני אחראי שיהיה ביטחון, ואתה אחראי שיהיה כלכלה, והוא אחראי שיהיה בריאות. הוא מחלקים את התפקידים. יכול להיות במודל זעיר בקולחוז, זה יכול להיות במודל גדול של מדינה. העיקרון הוא שיש שר התשתיות שחי שיהיה תשתיות בנגב, ויש שר הכלכלה שחי שיהיה אוכל לכל העם, ויש שר הביטחון שחי שיהיה ביטחון. זאת הנהגת המדינה. האנושה, כך רוצים לנות. זו חברת אחריות, אני מגדיר טוב, זה נקרא חברת אחריות. מה, נתניה לא מרוצה כי אמרתי הקיבוץ, זה לא נכון? מה התקם רצה להגדיר? נניח, אני לא שאלתי את ראשי התקם, את מייסדי התקם, אבל מה הם רצו להגדיר? אני יכול להגיד לך בלי שהייתי בחיבור הזה, תבדוק אותי, אני אסתם איזה פתאום בחיים לא הסתכלתי, שכולם יגיעו ביחד בכבוד הדדי ולא יגנבו אחד מהשני, ויהיה ערכים חברתיים שמאמינים בהם. חינוך, אם תשאל האם יש שר חינוך, גם אמרו משנה, נכון. אבל מדינה רגילה שנשארו המוני האידאות שנטל את החיים של האנושיות, אנושיות מרחפים ממעלה ולא מגילה, יש איזושהי קבוצת אידאות, אידאות אלו רעיונות רוחניים שלאורם חיים, הם נמצאים באטמוספירה. האם חייב להיות חיבור בין הרעיונות האלה? שאל את כל רוב המדינות, אתה כאן, זה כבר רעיון שכבר מקום יותר משובח, עובדה יש החברה הקיבוצית הוציאה ומוציאה את טובי הלוחמים וטובי האידיאלים, כי זה חלק מהחינוך שלהם. בזמני אני לא יודע מה קורה היום. מפה שלי היה קיבוצניק, ועשה מפה היה קיבוצניק, וכי אנשים שבאו מחבורה של אידאות, לפי מה שהם הגדירו שאלה האידאות שלהם. אז מדינה רגילה זה מדינה שהצרכים שלהם הם צרכים קיומיים, וזה מה שהגדיר את המדינה. האם צריך שזה ביטחון? אז ביטחון. אבל מה האידאות? האם אני מחנך את המדינה כדי שיהיה בה אידאה? לא. אלא כדי שאני אוכל לחיות חיים מתוקנים, צריך שיהיה פה יושב ולא יגנבו, שיהיה בחולחוז, בקיבוץ, במדינה, במחוז. מדינה בחזל זה עיר. הרב קוק, לפני שמישהו חלם במושג מדינת ישראל, הסעיף הזה קרא למדינה שלנו מדינת ישראל. עוד אף אחד לא תבא את המושג הזה. עוד לא היה מושג מדינת ישראל, כשהסעיף הזה נכתב. המדינה של ישראל, מה זה מדינה בחזל? מדינה בחזל זה עיר, זה מקום יישוב. מה שאין כן, מדינה. עכשיו עוברים למה זה, מה צריכה להיות מדינת ישראל. כל הוויכוח זה בין המצוי לבין הרצוי בימינו. אבל באמת, אפילו הוויכוח בתוכנו, בתוך המחנה שלנו פנימה. אני יכול אפילו לפתוח אם אתם רוצים. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, היסוד של המדינה שאני הולך להגדיר לך אותה, היסוד שלה הוא האידאה. זה לא האידאה כדבר נוסף למערך הקיומי, אלא היא מוקמת בשביל האידאה. חקוק בהווייתה בהוויה שלה, בקיום שלה. תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. במדינה הזו שאני רואה בעיני רוחי, במציאות שלה, בהוויה שלה חקוק תוכן אידיאלי. תוכן אידיאלי, זאת אומרת, יש איזשהו רעיון שלשמו הוקמה אותה מדינה. ואם אתה חושב שזה רעיון מוחלט, למשל לאבדין, לאבדין, מי שקרא, אני קראתי ספר, ילך לך בני, ספר שכדאי לקרוא אותו, שמתאר על הבריחה שלי, בחור יהודי מישיבה, לא זוכר את השם של הישיבה, קראתי לפני הרבה שנים, אבל ספר שכדאי לקרוא. בזמן השואה, בזמן מלחמת העולם, ברוסיה, אמא שלי אומרת לו, לך לך בני, פירוש הדבר, אני אומר לך, לך לישיבה, עזוב את הבית, את הביטחון, לך לישיבה, שאלתי מה התורה, אתה חשוב לי, תציל את הרוחניות שלך. זה הרעיון של השם של הספר. הוא מתגלגל, והוא מתאר מה קורה ברוסיה. כי שם הוא חי, שם יש איזה שיר של אברהם פריד על זה אפילו. וסיפור אמיתי. אדם שחי, מתגלגל ונאבק עם האמונות שלו. הוא מגיע, מתוך זה אני למדתי מה זה החברה הרוסית. יש איזה רעיון ענק של קומוניזם, שטוב לסובייט העליון. המעמד הנמוך סובל מזה מאוד ומנסה לרמות כמה שיותר כדי לשרוד. ככה הספר הזה לימד אותי, כי ספר שמתאר מה קורה בפועל. זאת אומרת, יש איזו אידאה גדולה של קומוניזם, של שיתופיות, אבל השיתופיות הזה בפועל היא על ידי לקיחה בכוח, רומסת את הפרט. יפה, מילים יפות של אוניברסיטה. רומסת את הפרט. אומר הרב קוק, זאת לא המדינה שאני מדבר עליה. אני מדבר על מדינה, אולי הוא ידע כבר את הרעיון, הוא הרי הכיר את רוסיה. אז הוא אומר, אולי הוא ידע, אולי הוא רמד את זה פה, אינני יודע. אבל נשארו, אבל יש מצב של אידאות למעלה, ובשטח, או שאין אידאות, אבל בשטח הפרט נרמס. אבל אני מדבר על מצב שהאידאה היא מרכז החיים ומרכז ההוויה של אותה מדינה, ולא רק זה, לא מסמך את ראש המדינה הזאת, ואת הנשיא שלה, ואת המלך שלה. זה משמח את כל פרט ופרט בתוך אותה יחידה. שמדניין לעצמנו, יש איזה סיירת מטכ"ל, איזה גדוד בצה"ל מיוחד, שכל חייל בגדוד הזה, בחטיבה הזו, הוא מאושר להיות חלק מן החטיבה הזאת. כי הוא יודע שהמטרה שלה זה יחידה מיוחדת להכנעת האטום האיראני. אני לא יכול לגלות את הסוד הזה, אבל... אז הוא שותף מרגיש שמחה, כל אחד מאיתם מהקופץ הרעיון, אז הם משתפים אותי בזה, אז שותפים ביחידה הזאת בישיבה, קיומה של קיומה של האומה מפה. אז לא מרגישים שזה באמת פועל נגד האטום האיראני, אבל אני חושב שיקימו איזו יחידה כזו, ואז כל אחד ירגיש שהרעיון הגדול משמח אותו ביום יום. אני צדק במה שאני אומר, מסכימים איתי? זה מאוד קשה. אדם שנמצא בצהל, הוא צריך שהרעיון הגדול של צה"ל ישמח אותו כשיהיה לו קשה ביום יום שהוא לא יכול לצאת הביתה, כי הוא לא יכול לצאת הביתה רק פעם בשלוש או בחודש, שבועות או בחודש. זה נקרא שאותו רעיון גדול הוא עושר יותר גדול של היחיד, לא רמסו אותו. מדינה זו, לא מסכימים, אני מוכן שתתפקו, אבל נראה לי שזה נכון. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. אם נצליח ליצור מדינה כזאת שהיא לא חברת אחריות גדולה, אלא היא חברה שחקוק ביסודה תוכן אידיאלי, היא המדינה היותר עליונה בסולם העושר. כשכתבנו את הסעיף אמרנו אין המדינה העושר היותר עליון של האדם, אבל יש מדינה שהיא העושר היותר עליון של האדם, גם מדינה של הפרט. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. זה נראה, זה נכתב לכבוד יום העצמאות תפשין סמכי, אבל זה נכתב איפשהו לפני 100 שנה.
קצת מוזר שהוא
תוכן לא גמרנו, אחרי זה נדון בזה בזמן שישאר לנו, אתם רוצים להתקדם. יסוד כיסא השם בעולם, שומעים? זה כל מי שנמצא פה חייב לצאת עם הדבר הזה. מדינת ישראל בתפיסה של הרב זצ"ל היא צריכה להיות יסוד כיסא השם בעולם. ואני שואל אתכם, מאיפה הוא שאב את הרעיון הזה? איפה זה כתוב המינוח הזה? תנ"ך? גוואלד? גוואלד? יש לי קודם פנח עוד מעט לעם ישראל. נו, נתנאל. וישב?
אני הייתי שופט בחידון, לא הייתי מתמודד.
טוב, טוב. וישב על כיסא השם. על מי זה נאמר? על שלמה המלך. וישב שלמה על כיסא השם. הכיסא של המלך זה כיסא השם. מה זה כיסא של המלך? מה זה כיסא השם בעולם? אנחנו מכירים את המרכבה, כיסא השם, פסגים עליונים בתורת הסוד. אבל הכיסא, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחים. הכיסא זה הגילוי שעליו נמצא הרעיון פרעין של המלכות. מדינת ישראל היא כיסא השם בעולם. היא צריכה להיות הבסיס של גילוי האלוקות בעולם. יש, וישב שלמה כשלמה המלך. אנחנו הולכים להתקדם במאמר, בעזרת השם הפעם הבאה, זה התקופה האידיאלית בימי עם ישראל, אומר הרב זצ"ל, כתוב שם ככה, שכל חפצה של אותה מדינה, הוא שיהיה השם אחד השמורת. לא חפץ קיומי. החפץ הוא לא חפץ שכולנו יהיה לנו פרנסה, ברוך השם כולם מסודרים ממקצוע טוב. לא זה העניין של מדינת ישראל חזונו של הרב זצ"ל. אלא באמת שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. זה השם למלך על כל הארץ. שזהו באמת העושר היותר עליון. כמה אנחנו רחוקים מהרעיון הזה, לא? אפילו בפרט. אבל האמת היא שאנחנו צריכים להתאים את החיים שלנו הפרטיים לרעיון הזה. כי כל אחד ואחד מהיושבים כאן צריך לגרום לעצמו שבחיים שלו, גם יחליט בעוד 5 שנים, שהוא רוצה להיות, אני לא יודע מה, כל אחד במשהו יבחר, זה לא להיות רב. אני חמנה אומר. אבל המגמה של החיים שלו צריכה להיות שמה? שהוא יביא לגילוי השם אחד ושמו אחד בעולם. הוא יהיה חלק מאותו מהלך של תיקון עולם במלכות שדי. הוא יהיה חקלאי והוא מגלה את אור השם בעולם. הוא יהיה מהנדס והוא מגלה את אור השם בעולם. לא רק בגלל שהוא נותן שיעור בדף יומי במשרד שלו, שזה מאוד חשוב, את זה הוא צריך לעשות גם כן. אלא בגלל שכל כולו חי ברעיון הזה. יהודי צריך לחיות לאור ידיעה של אמן יהיה שמי רבה. זה מה שכתוב כאן. בסרט ברכות הידיעו מטוספות שם. מה זה בדיוק? גדל בהתקדה שמי רבה, וכל אמן יהיה שמי רבה, המלאק. המלאק הוא מסתיר את אור השם בעולם. והתפקיד שלנו זה לקלוט את אור השם בעולם. בין בחיים הציבוריים של המדינה, ובין בחיים הפרטיים שלנו. אמת, שאושר נשגב זה, זה כזה אושר, ישאל מישהו. אושר יותר גדול שיהיה לי בית מסודר. ליד זה אוטו מסודר. 7 ילדים או 12 ילדים בתוך הבית, וכולם מסודרים ומחונכים טוב. אבל מה הידיעה? אמת שאושר נשגב זה צריך ביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי החושך. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר יותר גדול. גם אם לא הגענו למצב השלם, זה לא משנה, כי הוא זה את גודל הרעיון. איזה רעיון אדיר יש פה. עכשיו אנחנו צריכים להבין, זה הולכים להמשיך ללמוד את המאמר, אנחנו צריכים לדעת, יודעים לאן אנחנו שואפים. עם ישראל שואף לגלות את הידיעה האלוקית בעולם, ולגלות את הידיעה האלוקית הוא צריך שיהיה מדינה. כדי שיהיה אפשר לגלות תוך השם בעולם, צריך להיות מדינה שחקוק בהווייתה. התוכן הזה, שזה המדינה הזו, היא אוניית הדגל של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהיא יסוד כיסא השם בעולם. ודרכה תגלה האמת הגדולה, שאברהם מבין הוא ראש האומה הישראלית, אני סוגר עכשיו 3 שיעורים, ראש האומה הישראלית מכריז בראשית הווייתו של העם הזה, הנבחר הזה. מה הוא מכריז? הוא מכריז ש... קורא בשם השם, ויצחק מצליח וכתוב עליו שהוא הולך וקורא בשם השם, כי זהו היה ידעתי למען אשר יצוות בניו אחריו, שילכו במתכונת הזו שיגילו השם בעולם. אבל אברהם אבינו הוא היה יחידי, יכל לתקן, להחזיר פה בתשובה, יכל לעשות ערכים, יכל לעשות מעייני הישועה, אבל צריכים לתקן עולם, שגם בניקרגואה הגוי ידע שיש השם אלוקי ישראל מלך מלכותו מקום משל, השם אחד ושמו אחד. וזה רק, כבר אמרנו, רק שיש איזשהו מהלך כזה. אני הוספתי פה נימה אישית שלי, שאמרתי שאני חושב שאנחנו צועדים מכאן הדבר הזה, שאנחנו רואים שעם ישראל, מדינת ישראל בכותרות, וכשיבוא היום אנחנו באמת יתגלה הדבר הזה, אז כולם יודעים מה זה מדינת ישראל, אין אחד בעולם. כי אובמה חוזר מהסיור באסיה, הדבר הראשון שהוא רוצה לנחות זה להכחס לדבר שהכי מטריד אותו, שבמדינת ישראל לא יביאו מסעית של מלט ביהודה ושומרון. אז אנחנו באמת בשיא הכותרה, אבל זה לא היעד. השאלה היא באמת, שאל דוד לפני שני שיעורים, אבל זה לא ככה. פה יש לנו 10 דקות לפתוח את הנושא הזה, נשארנו את הזמן הזה. מה הוא רוצה אף חוק מאיתנו? אז מדינת ישראל זה ככה? אני אשמר ביום עצמו ואומר הלל. כל השנה מחלכים לזה, בפרד הימים שקובעים יום עצמו, אבל זה לאור הגישה הזאת. אז מדינת ישראל, אני שמח עם המדינה הזאת ביום עצמו, אבל שואל דוד, אבל זה לא ככה? מה הוא אומר? מה אתה מתרץ לעצמך השאלה הזאת? אז אם ככה, אז זה סתם אוטופיה, זה לא קשור למה שאנחנו מדברים במציאות. אז אין לי מה לשמוח ביום העצמאות, כי זה לא ככה.
זה כמו שאבא לא ישמח בבן שלו, שהוא עוד לא מצליח, שהוא עוד לא יודע טוב.
שהוא כן ישמח, למרות שהוא רק
הוא
עוד לא קיבל 10 לבגרות מתמטיקה, הוא רק בגיל א', אבל אבא שמח. הוא עוד לא סיים ש"ס, אבל אבא רואה שהוא לומד משנה אחת, אז הוא שמח. כן, שאלה טובה, שמחים בזה.
אפשר שאלה אחרת?
ולכן אנחנו מגדירים, אומרים, אבינו שבשמיים, מערכת מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. כי הגאולה נבנית על הדבר הזה. היינו באיזה מקום בישיבה, שאמרו שתהרש היא צמיחת גאולתנו. זה לא נכון. מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. כי קודם צועד לקראת היעד הזה. ואנחנו החיילים של הרעיון הזה. אנחנו. בני התורה, בני הישיבה. כן.
רואים שהעולם אבל מתוקן בכל מקום. זאת אומרת, גם כשמדינת ישראל לא הייתה קיימת, העולם כן צעד לקראת תיקון מאליו. אז זה מה שבאמת המדינה ידע. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, אם רוב העולם היה למשל עובד אלילים, והעניין באמת קרה בשם אחד, אז העולם היום הוא פחות ככה. זה לא דווקא כי היה מדינת ישראל, לא היה מדינת ישראל כשזה קרה. אז זה מה שזה לא יקרה מאליו בלי שתמדינה.
אז למה התכוון? שאלה טובה. אז קודם כל אמרנו, הבאנו את הרמב״ם כאן, לצערי לא צילמו את זה, אבל רציתי שיהיה צילה, אבל הרמב״ם הלא מצוזר בהלכות מלכים אומר, הבאנו אותו, קראנו אותו בתוכו, שהנצרות והאסלאם, אומר הרמב״ם, זה יסוד, זה קו של דרך מנה, שהובילו את העולם, מובילים את העולם לקראת אמונה באל אחד. אז מלא זה לא קשה כל כך, כי זה תהליך. זה תהליך
בלי שישראל נותן בו שום חלק.
למה? מי הביא את השבת לעולם? זה תהליך, אבל בתהליך הזה השבת היא לא יום שלומדים בו שיעור בשבע מצוות בני נוח, אבל הרעיון השבתי מופיע בעולם כדוגמה. וחוץ מזה שאנחנו מדברים על היעד היותר גדול, לקרוא בשם השם. כל מה שהעולם מתקדם זה יצא מעבודה זרה, אבל הוא לא בא לגדיים לקרוא בשם. ואני שואל את מעלתו, איך מתכוון ישעיהו ליישם את מה שהוא אומר, שישראל שנכון ירב בית השם בראש כל הערים ונערו אליו, אמרו לכו ונלכה באורו ויראינו מאורו, ומצאנו שם את זה לבית לבית. איך זה הדבר הזה?
הקריאה לאף של המוסלמים היא לא קריאה של
זה מה שאני רוצה להגיד. השאלה שמורד ממה שהוא אומר, אם הוא אומר באמת שהעולם הולך ומצטמצם לאל אחד, אבל העולם אמור להאמין שהאל אחד מאמין בנו, שאנחנו זה שנוריד את הגילוי או את השפע שלו לעולם הזה. ואת זה העולם לא מגיע אליו, גם אם הוא מצטמצם לאמונה באל אחד.
הוא בתהליך. הוא בתהליך, אומרים על היעד, זה לא נגמר. אם כן, אז אפשר, אז הגענו לאלף השביעי כבר, לפי מדבריך. זה ימות המשיח כבר.
לא, איתך, אני אומר, בגלל שהוא לא הגיע לאמונה הזאת, שהאל אחד הוא מאמין בנו, ואנחנו כאילו מורידים את השפע שלו לעולם.
אבל הוא יגיע כשהוא ידע שמדינת ישראל, בסופו של דבר, היא המדינה יותר אידיאלית, כי בתוכה נגיע לשלמות הזו. כי בתוכה נגיע למצב שהנה מדינה שהיא מחזיקה את הרוח שלה, היא מממנת את לימוד התורה שהוא רוח האומה. זה דבר של אידאה. המדינה מממנת את לימוד התורה מתוך הבנה שזה רוח החיים של האומה. וכי יש כולל יותר גדול ממדינת ישראל בעולם? מדינת ישראל היא מחזיקה את התורה הגדולה ביותר בעולם. זה הכולל הגדול יותר שלי בעולם. זה חלק מתיקון. אני חושב שזה חלק ממהלך שהסטודנטים יבואו לידי חקירה. רגע, לא כולם, זה תהליך, אבל יבואו לידי שאלה, רגע, אז למה באמת התורה אולי היא יותר משייקספיר? ובעצם מאמינים לפי התפיסה של הרב קוק ברום התרבות האנושית שצריך מימון לפיזיקה גם כן, נכון? כי אנחנו צריכים להיות אור לגויים גם בתחום הזה, שיראה פרופסור איבס, שדיברו עליו לאחרונה, שהוא מתמטיקאי הדגולים ביותר בעולם, והוא פיתח את תורת הקוד שבתנך, והוא אדם ברמה אינטליגנטית, אינטליגנטית מהגבוהות ביותר שקיימות, והוא כולו חוזר בתשובה וכולו מאמין בשם השם, נכון? זה פלא פלאות, אני לא יודע אם אתם עוקבים, יודעים. פרופסור איבס, איזה קטע איתו בשבוע שעבר, שעבר לא היה לוח, באוניברסיטה העברית, זה אומר שהוא מפסיק ללמד באוניברסיטה. זה אומר שהתנצלו וכל זה כמו עצום במתמטיקה, אבל הוא מזכה נראה כמו שיבת תורת מימים.
כתוב הרבה כיסא דוד וכיסא ישראל וישב על כיסא ישראל, אבל לפה כתוב כיסא השם, שיש לו משהו בכיסא השם.
כתוב אני יודע שאני לא זוכר בפה תנא מה אפשר לעשות, זה כתוב, לא בדקתי קודם. זהו היד, זהו היד. עכשיו צריכים בכלל שיהיה ביקור בתוך הציבור גם כן. אחד הרבנים הגדולים החשובים, הוא טען ש זה אוטופיה מסוימת, אבל הפער הוא גדול, ולכן אולי צריך לחשוב פעמיים. רב חשוב נפטר לא מזמן, זה המאמר שקראתי פעם, כי באמת השאלה שלך היא מאוד גדולה, אבל אנחנו יודעים מה זה במהות מדינת ישראל, התפקיד שלנו זה למלא אותה בתוכן הזה. לכן האידיאל של כל אחד ואחד שמגיע לישיבה, למקום שבו הוא בוגר ועומד על דעתו, זה נקרא איזה ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר שבעיניי זה אותו דבר, זה ישיבה גבוהה. אז הוא באמת עומד על דעתו, צריך להיות שהיעד שלו באמת זה להיות גילוי, להיות שייך, להיות חלק מהגילוי האור האלוקי בתוך עם ישראל, כדי שבאמת נגיע למצב השלם הזה בתוכנו, אחר כך מכוח זה נעיר לכל העולם כולו. אבל קודם הדבר המרכזי הוא באמת שזה יהיה בתוכנו, שאחר כך מתוך זה זה עמים שלמים יבואו לתקן, להתקן. אבל קודם זה חייב להיות מתוקן כמודל שלם, שיהיה לגויים כמודל שלם, וזה צריך להיות ערכים מרוחנים של תורנים. כן,
אני רוצה גם לדבר על זה הרבה בקשר לשאלה הזאת, למה באמת צריך מדינה. שיש הרבה תופעות שבכלל לא יכולות להתממש ללא מדינת ישראל. כלומר, כל התופעה הזאת של ההתפתחות של הזיקוך של האמונה שיש היום בארץ, גם אם נדבר על זה גם במאמר הדור וגם בסורים המרקים, שזה לא היה יכול להתממש בעבולה, כי לא היה לנו את הפנאי הזה, לא היה לנו את ההתעסקות ואת הכוח, את הכוח הנפשי להתעסק עם זה. היינו עסוקים כל הזמן בהישרדות ולהתעסק עם זה שלא נתבולל, שלא היה לנו את הכוח הזה לפנות לזיכוך האמונה ולהרבות את התורה שיש לנו בארץ. זה דברים שאם לא היה לנו מדינה לא היינו מגיעים אליהם בחיים.
עכשיו תעבוד לפרטים כבר, נכון? אני יודע לפרטים, אומר זה מלא בספר הזה באורות, ספר גדול והנשגב הזה באורות התחייה, ישראל התחייתו, זה מלא בדברים האלה, נכון? שהמדינה היא מאפשרת בתוכה היא צריכה את הבסיס הגדול של, של, של גילוי האור האמוני, האור האלוקי, איך על ידי בנייה של מערכת של תורה בתוכה. ואני רוצה לומר שבתפיסה של הרב קוק, ואפשר לראות את זה פה בספר, אז זה מלא. אבל זה מה שאמרנו פה, שזה בכל, אני הבלטתי היום, שזה בכל מערכות החיים נמצא. זאת אומרת שגם גם המהנדס הוא רואה לנגד אורו את האור האמוני הזה שאתה קראת לו עכשיו. גם הסטנדלר הוא שייך. לא רק בדף יומי, כי צריכים לקבוע עתים לתורה, אלא במסכת של שלמות של גילוי ירושם בעולם, שכל המטרה הזה יתגדל ויתקדש מהעיר הבא. זה לתקן מעולם מלכות שדאי. מתוך זה, הרב צידו תמיד היה אומר, זה תמיד היה מסיים את כל השיחות שלו. כל השיחות היה מסיים באיזה ביטוי כפול, שאנחנו נזכה לגדל את האור בתוכנו ומתוכנו. קודם נגדל את זה בתוכנו, ואחרי זה נביא את האור הזה מתוכנו החוץ. אבל איך הבתוכנו הזה? צריך ללכת ולהתרחב בספר שנקראת מדינה. זה מבט חדשני, מדהים, שמאפשר את תיקון העולם. זה תפיסתו של הרב קוק. מתוך זה כל מערכות החיים הן מערכות של קודש. לא רק בירור האמוני שנעשה בתוך המדינה, אלא מתוך הבנה מהו התהליך של המדינה הזו, אז גם הצבא הוא קדוש. זה חשף והבליט ולימד ושינן וחזר הרבה פעמים. הרב צבי יהודה זוצר,
מולידה
אותה.
מולידה
אותה. יפה. יפה. אנחנו נתקדם. אני חושב שהקטע הזה מאוד מרכזי במאמר הזה, כי יודע לאן אנחנו חותרים, ולמת אנחנו חותרים, מהו באמת היעד הגדול של כל העניין. עכשיו נראה איך זה מתגלגל לתהליך הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.